طيب دي بقى ما ايه لا 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 לא, לא. לכן הפסוק מדייק. זה כבר דעות קדומות. וירא אליו. וירא אליו. וידבר אליו. לא, אני חושב שאתה חושב לאותו מדרש שלא מבינים אותו כראוי, שאברהם גילה את מציאות הבורא דרך השכל שלו. זה מדרש לא מובן. המדרש אף פעם לא אמר את זה ככה. ונחזור בקצרה על אותו מדרש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא הכיר את בורו. לא גילה שיש לו בורא, אלא הכיר אותו. אברהם, מה אמרתי? טוב. אולי יש דברים בזה. טוב. אברהם הכיר את בוראו. זה לא סברה פילוסופית. שגילה שיש בורא. אני לא מבין איך אפשר לטעות, ליפול בטעות כזה. כן? אז משתמשים בזה, כאילו אברהם היה פילוסוף גדול. כן? זה לא שבח לאברהם לומר שהיה פילוסוף גדול. מכיוון שאברהם היה נביא, אברהם היה אברהם. כן? פילוסוף זה פילוסוף, זה משהו אחר, אפילו גדול. והמדרש אומר, זה היה בגיל 3. זוכים את זה, כן? הכיר את בוראו, הכיר מי הוא בוראו. זה העניין אחר. זהו. כי הייתה סון קריאטר, רק הוא ילווה עם קריאטר, זה פילוסופיה. אז זה משהו אחר לגמרי. אז עזבו את אותו מדרש. אחת מתמיד.
אתה גם דיברת לפני שבועיים על
בן?
בן?
לא. אני הבאתי את המשנה בפרקי אבות. המשנה אומרת, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ובין תלמידיו של בלעם הרשע? היינו צריכים למצוא משנה אחרת לגמרי, מה בין תלמידיו של משה רבנו ובלעם הרשע? אלא זה, פה זה נושא אחר, זה העניין של ההבדל של זהות. כי אברהם יסד את האומה הישראלית, ובלעם היה נביא של כל אומות העולם בבת אחת, והוא רצה לייסד, כך אומרים, איזה מין פדרציה של אומות העולם נגד ישראל. זה בלעם הרשע. עכשיו, קולו של בלעם הרשע נמצאת באום, כן? נגד האומה של ישראל. זה לא העניין בין בלעם ובין משה רבנו, אלא בין בלעם ובין אברהם אבינו. שיסד אומה מיוחדת. כן? ולפי דעתי, בהיסטוריה, היו הרבה ניסיונות כאלו, אבל הניסיון הכי בולט, למצוא איזה מין ישראל פיקטיבי, ישראל מלאכותי, כתחליף לישראל האמיתי של אברהם אבינו, זה הנצרות. ולכן, כל פעם שהמקובלים מדברים על מה שקרה לנוצרים, מייחסים את זה לתלמידיו של בלעם הרשע. יש איזה רמז במדרש, אולי שמעתם אותו, שבלעם זה אותיות לבלוע עם. והם רצו לבלוע את העניין הזה של עם ישראל. כן? כדי לתת כביכול את הסגולה של עם ישראל לאומות העולם. ולכן התחרות, העימות, היה בין בלעם ואברהם. פה זה נושא אחר. זה ההבדל בין נבואת בלעם שהיה המתנגד לאברהם, ובין נבואת משה שהיה בן בנו של אברהם. כן? זה, תפסתם את ה... טוב. לא, נבואתו של אברהם אבינו הייתה מסוג של משה רבנו. נבואתו של בלעם הרשע זה עניין אחר לגמרי. לכן זה ההבדל. ואולי אני אסביר לכם כבר הפירוש דרך פירושו של רש"י על נופל וגלוי עיניים. רש"י מסביר את זה ככה. בלעם לא היה יכול לסבול את התגלות השם רק כשהיה נופל על הארץ, ואז היה גלוי עיניים. אז מה תועלת אם היה נופל ככה פנים על הארץ? מה זה עוזר לו להיות גלוי עיניים? הוא רואה רק הארץ? מבינים את זה? מה הוא אומר? מחזה שדה יחזה נופל גלוי עיניים. רק שנייה, אני מסתת את רשי ואחר כך אני אסביר אותו. אז רשי מסביר את זה ככה: מכיוון שהיה מתבייש כי היה ערל, אז היה מכסה את התומה שלו כשהיה נופל ככה, איך אומרים בעברית, נופל פנים על הארצה, כן? ההסבר, מה?
אפיים.
ההסבר הוא ככה, הוא היה יכול לראות, אבל הוא לא היה יכול שיראו אותו. לראות היה יכול, לדון היה יכול, אבל שהוא יהיה נראה, שהוא, שידונו אותו, אולי הוא לא היה סובל. מבינים את ההבדל? כן. וזה ההבדל בין הפילוסוף והתלמיד חכם. ואנחנו חוזרים לאותו נושא. הפילוסוף מדבר בכוח עצמו על אותם דברים שמדבר התלמיד חכם. אבל אצל הפילוסוף יש הבדל ניתוק גמור בין דעותיו ומעשיו. אצל התלמיד חכם, הקירוב והדבקות זה אותו דבר. מבינים את ההבדל? כן. אז פילוסוף יכול לראות, והוא לא יכול להיראות. כן? תפסתם את זה. ולכן היה מתבייש, והיה נופל וגלוי עיניים. הבנתם את זה? טוב. אני לא חושב שאפשר להגדיר בלעם בתוך פילוסוף, אבל זה דומה מאוד. אז בכוח עצמו, בחוכמה שלו, הוא משיג דברים עליונים. כן? אז במקרה, זוכרים את הפסוק, ויקר אל בלעם לשון קרי, במקרה, זה האמת שהקדוש ברוך הוא שם בעולם שלו, אבל זה רק במקרה. כן? אבל יש ריחוק. ולכן ברור שבלעם היה משיג היום בשעה זו, בשעה אחרת, מחר בשעה זו, בשעה אחרת, דברים עליונים ממה שהשיג בכוח עצמו בתהליך המחשבה שלו. כן? ולכן היה יודע מראש מה הקדוש ברוך הוא היה מאשר לו. כן? היה יודע מי מדבר איתו, באיזה מדרגה, ובכל שעה היה יכול לעשות את זה. משה רבנו לגמרי לא, גילוי טהור מחוץ לזהות שלו, מחוץ לנשמה שלו, כל השם שמה שקדוש ברוך הוא החליט לגלות לו, הוא מגלה. זה ההבדל? הבנתם את ההבדל? תכי לומר, באותה תקופה, אולי זה ביתר דיוק, לא פילוסוף אלא אסטרולוג. זה החוכמה של האסטרולוגיה. טוב, ולכן הפסוק אומר, מחזה שדה יחזה. טוב, זה כבר נוגע קצת לדברים שבנסתר, אבל מה?
למה?
מה?
למה
אתה מתקבל
את המילה מחזה שדה?
הוא היה חוזה במערכות הכוכבים, שנקרא שדאי, מדרגת שדאי, שודד המערכות, זה נקרא שדאי. זה רק חומזים, אחר כך תלמדו. אז נמשיך את זה, כן.
ומה
שמעתי, ואיגל
השם את עיני בלעם.
כן, דווקא באותה נבואה שהתורה מספרת לנו, אז הקדוש ברוך הוא החליט שזאת הפעם הוא צריך לומר את האמת שהוא הקדוש ברוך הוא מגלה לו. דווקא זה יוצא מן הכלל. נכון. נכון. ולכן אני אמרתי שנשארו בעולם רק הנבואות שכתובות בתורה של בלעם. אתם זוכרים את המקור בבבא בתרא? משה כתב ספרו ופרשת בלעם וספר איוב. למדנו את זה בשיעור קודם, אני חושב. איזה שיעורים קודמים? כן. זהו זה. פרשת בלעם הנכתבת בתורה. פרשת בלעם שקיבלה אישור מנבואת משה. אז פה זה נאמר בפירוש באותה פרשה. שהקדוש ברוך הוא החליט, הפעם תגיד רק מה שאני אומר לך. תפסתם את העניין? טוב, אז אולי אפשר להמשיך קצת לאט. הכל נמשך אל מעלת משה, שכל נבואת משה נבואה ברורה, כמו שהיה דיבור עמו פנים אל פנים ופה אל פה. אולי אני חוזר על ההגדרה. זה סימן שבאמת מי שהוא שאינו משה מדבר אל משה. בנבואת בלעם אין לנו הוכחה שמי שהוא שאינו בלעם מדבר אל בלעם, אף על פי שהשיג דברים עליונים. וכשהוא מתנבא, מה שהוא אומר קורה אחר כך. כן? מבינים את ה... מכיוון ששוב הוא משיג רק מה שהיה מכין מעצמו להשיג, ולכן היה יודע מראש מה היה שומע. מכיוון שכבר הכין את הדברים בכל עצמו, כן? ואחר כך מחזה שדה יחזה, כן? וכן הלאה.
בדברים שאתה אומר, יש נימה כאילו שהנבואה של בלעם פחות טובה או פחות מאשר משה. האם אפשר לראות את זה כפשוט נבואות שונות, במקום לתת את זה
הערב? לא, לא, יש הבדל מהותי. טוב ששאר, כן.
יש הבדל, אבל למה עשיתם מערכות
שלכיות? זה לא שוני, זה הבדל. זאת אומרת, עד שנגיע לשאלה שלך, צריך להשתמש בלשון חכמים כדי להבין את ה... להבין את ה... איך אומרים? ניואנס, שכחתי. לא.
גוונים.
לא. דיוקים, כן. גוונים זה בצבעים. של לשון חכמים. יש למשל, ואחר כך נגיע לשאלה שלך, אל תשכחי אותה. במסכת כתובות יש מימרה כזו, למדנו את זה אולי פעם בקשר לנושא אחר. אינו דומה הלומד מעצמו מלומד מרבו. אז למיתו של דבר, הגמרא, מה הגמרא רוצה לומר? שזה רק דומה. אז הייתה צריכה לומר דומה במובן של רק דומה, מי שלומד מעצמו ממי שלומד מרבו. זה ההבדל. בלעם היה לומד מעצמו, והוא מגיע לדברים נכונים, לא אמרתי אמיתיים, ברורים, אבל נכונים, כן? עליונים. משה היה לומד מרבו. אז אני חוזר לגמרא. הגמרא הייתה צריכה לומר, שזה דומה, למה אמרה לא דומה? לא הבנתי. מה, לא תפל. מה זה, מה שדומה? זה לא אותו דבר, כן? אז זה מה שהגמרה עשתה לומר, זה לא אותו דבר, הייתה צריכה לומר, זה דומה, למה אומרת לא דומה? לא תפסתם? לא, התשובה היא פשוטה מאוד, אפילו דומה אינו דומה. אינו דומה, אפילו דומה אינו דומה. זה עניין אחר לגמרי. תפסתם את ההבדל? זה לא נבואות שונות, זה עניין אחר לגמרי. תפסתם? ומה ההבדל? אז אני מגיע לשאלה שלך. איך שאלת? הבנתם מה שקרה פה?
אני מסכימה, אני מבינה שיש הבדל מהותי בין הנבואה של בלעם ונבואה של משה. אבל מה שאני לא מקבל זה הערכיות שאתה מכניס בה. זאת נבואה שונה.
לא.
אבל זה עדיין לא אומר שזה נבואה ממדרגה נמוכה כל. יותר.
אולי תזכירי את המקור שיש במדרש. פה יש קדושה, פה יש תומה. כן? וכן הלאה. ולמה? מאיפה זה בא? טוב, זה ההסברים של המהר"ל, אבל יש משהו יותר ברור, פשוט.
זה עוד העולם וזה...
לא, אבל זה מאיפה... זה... לא, זה עוד, זה עוד הסברים אחרים. כן.
ומתולה יש, וזה לא?
לא, ההבדל הוא המוסר. נבואת משה, כמו נבואת נביאי ישראל, היא בעצמותה קשורה למוסר. כן? נבואת נביא אומות העולם, זה כדי לשלוט, זה שימוש בכוח. כן? זה ההבדל בין עבודה זרה והעבודה האמיתית. זה ההבדל. אז ההבדל הוא מהותי, הוא לא הבדל, מבחינה יותר עיונית, נאמר, שסוף סוף בלעם או נביא אומות העולם מתנבאים לפי כוח רצונם, מה שהם רוצים. נביאי ישראל מתנבאים לפי רצון הבורא. זה טוב, ואחר כך יש עוד פרטים על אותו נושא, אבל אני רוצה לבאר את זה היטב. זה לא רק שוני, אצל נביאי ישראל היו שינויים. הגמרא אומרת כל נביא והסגנון שלו, כל נביא, אבל זה אותה נבואה. אם תלמדו את התנ"ך היטב, כן, לאו דווקא מתוך הספר, אלא מפי התורה שבעל פה. כן? אז תראו שכל הנביאים אמרו אותו דבר. וכל הנביאים מורים המידות המוסריות. כן? אותו דבר. וכל אחד עם הסגנון שלו, מכיוון שכל אחד יש לו אישיות שלו, שורש נשמתו ממידה זו הוא אחרת, אבל כל המידות האלו הן מידות מוסריות, מידות אמת. תקופות שונות וכן הלאה. אבל למיתו של דבר, כל הנביאים אמרו אותו דבר. אצל נביא אומות העולם זה לא ככה. גם אצל הפילוסופים זה לא ככה. הכבוד של פילוסוף שהוא מתנגד לפילוסוף שקדם. יודעים את זה, זה הכבוד שלו. והם אומרים את זה, מגדירים את זה דיאלקטיקה. כן.
פה קוראים לזה חידוש.
מה? מה?
פה קוראים לזה חידוש.
לא שמעתי.
חידוש.
נכון, מכיוון שזה אותו דבר. מה ההבדל בין חידוש ושינוי? חידוש זה אותו דבר בצורה אחרת, שינוי זה דבר אחר לגמרי. השינוי מביא להיות שני, זה שני. החידוש זה מלשון אחד, שינוי זה לשנות, לחדש זה, אף על פי שהסגנון השתנה מכיוון שהזמן השתנה, זה אותו דבר. אתן כמה הוכחות. במדרש תנחומה על פסוק של ספר יחזקאל, ויהי דבר השם אליי לאמור. המדרש אומר ויהי דבר השם אליי במעמד הר סיני לאמור בשחתה. אם משה רבנו היה אומר אותו דבר בשחתו, היה אומר בסגנון של משה רבנו. יחזקאל אמר אותו דבר בסגנון של יחזקאל, אבל זה אותו דבר. ויהי דבר השם אליי בהר סיני לאמור בשחתה. זה הסבר אחד. ואני רוצה לגמור עם זה. תסתכלו בזה. אבל נעלם מה שרציתי להוסיף, חבל, זה יחזור, אולי לא בשיעור הזה, אבל זה יחזור, כי לא ישכח מפיזרו. אבל אולי עוד דוגמה אחרת, שמכיוון שחכמי אומות העולם מתעסקים בחוכמה חלקית, כן? אז כל אחד מסביר את החלק שתפס, ובמה שיש, מה שיש חיובי במה שאמר, כן, הוא צודק, אבל דיבר רק בנקודה הזו, בפילוסוף אחר, חכם אחר, והוא תופס נקודה אחרת, והוא חולק על הראשון. כן? הוא לא מסוגל להבין שהראשון אמר מנקודה הזו, והשני אומר בנקודה הזו, צריך חוכמה כוללת כדי להבין איך הוא צודק, איך הוא צודק. כן. מכיוון שאין להם יחס לחוכמה הכוללת, תורה אחת, ולכן יש דיאלקטיקה מתמדת ביניהם, כן? וכל אחד חולק על השני. אצל נביא ישראל זה לא אותו דבר. כן? אז זה ההבדל בין חידוש ושינוי. אני חוזר למימרה של הרב זצ"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שאמר, צריך לחדש את הקודש ולקדש את החדש. אף פעם לא אמר שינוי. שינוי אסור. השינוי פשוטו כמשמעו הוא אסור, כי זה הריסת התורה. חידוש זה המשכיות התורה. אבל כל עוד שלא מבינים מה בין חידוש ושינוי, יש בלבול מושגים בכל הקתדרות. כן? לפעמים מתכוונים על החידוש ואומרים שינוי. אפילו לא יודעים במה מדברים. כן? יש הוכחה בהלכה. יש כלל, אולי אתם יודעים את זה, שינוי קונה. מה זה שינוי קונה? כשאדם עבד איזה דבר, כן? מה שהוא מצא אותו, צריך להחזיר את הדבר למי שעבד אותו, להכריז במציאה, יודעים את זה. אבל אם קרה או עשה איזה שינוי בדבר, הוא קונה אותה. למה? מכיוון שזה דבר, כבר דבר אחר. זה לא העבדה. זה כבר דבר אחר. אז הסימן של השינוי, שהוא משנה את הדבר לדבר אחר, אז השינוי אסור.
רגע, אם מי שמוצא אותו עושה את השינוי, אז כבר הוא לא מחויב להחזיר את זה?
יש מחלוקת בין הפוסקים, אבל סוף סוף לא. זה לא אותו דבר. אפשר לומר שגנב, אז הוא צריך לשלם את הכפל, אבל הדבר עצמו, דבר זה דבר אחר. זה לשון משנן. משנן.
זה לא של שינוי.
כן? טוב, זה ההבדל. כן? אז אני רוצה להוסיף בזה, כי זה דברים שאנחנו חיים אותם. מי שמביא שינוי, טוב, זה כישלון, זה אסון. מי שלא רוצה את החידוש, גם כן זה אסון אולי יותר גדול. כי כל העת, תפסתם את זה? כי כל העניין הוא כמין מלחמה תמידית בין נפש האדם והזמן. אם הזמן מתגבר, אז קורה השינוי. אם הנפש מתגברת, בא החידוש. הבנתם את העת? וזה הכוח של עם ישראל. מהי המצווה הראשונה שקיבלנו בקשר לפסח? החודש הזה לכם ראש חודש, יש בכם כוח החידוש, ולכן מונים עם הלבנה, שימים של הלבנה זה נקרא חודש, ואומות העולם עם החמה שזה נקרא שנה. הבנתם את זה? זה ההבדל. טוב, מה השאלה? הייתה שאלה אחרת.
ביקשתי שהכל בא מהידי שהיה כל הסיפור הזה, שהיה הבדל בין הדף של בלעם, שהוא למד בעצמו, ומשה בואים של למד בחברה. בחברה.
לא אמרתי את זה. הוא מקבל מרבו שהוא הקדוש ברוך הוא. העניין של החברה זה עוד עניין, זה ממד אחר, אמיתי, אבל זה לא היה בנושא עד עכשיו. כן? אז תמשיך.
אני רציתי לדעת, אני לא הבנתי טוב, אבל אני רציתי לדעת מה זה נותן שהוא למד בעצמו ומשה הוא למד...
טוב, אז זהו ההבדל. מי שלומד מעצמו, אף פעם הוא בטוח שהגיע אל האמת. מכיוון שהוא שואל שאלות והוא משיב תשובות. כן? הוא נותן את התשובות על השאלות שלו. אז, וזה, אני אולי רוצה להסביר את הנושא לא בבחינת ההגדרות של הפילוסופיה, אלא של פדגוגיה, מתוך ניסיון של מחנך. כן. כל עוד שמי שלומד חוכמה הוא צעיר, אז הוא לא מרגיש בזה. כשהוא מצא את התשובה, הוא עצמו מצא את התשובה של השאלה שלו, הוא גאה מזה. מצאתי את האמת. מצאתי את האמת, כן. אחר כך, בגיל יותר מבוגר, הוא מבין מה קורה לו, שהוא עצמו נתן תשובה לשאלה שלו, ולכן הוא מבין שאין תשובה. אז לכן הוא אומר, החוכמה האמיתית שאין תשובות, שאין תשובות. מה שאני יודע, שאני לא יודע כלום, זה החוכמה של הגויים, כן? תפסתם, זה צחוק. מכיוון שמהתחלת הדרך, זה טעות גמורה. תפסתם את העניין. אולי אני אסביר את זה עכשיו בבחינה. ולכן בא חוסר תקווה. כן, את איך אומרים את זה? את המצב. של תסכול של הפילוסופיה, של הפילוסופיה. ואני חושב שזה קרה באסכולה של פילוסופים שהיא הייתה הכי גדולה, הכי חשובה אולי בעיני חכמי התלמוד. זה הסטואה. זאת אומרת, הפילוסופיה של איך אומרים בעברית? סטואיקים. כן. שסוף סוף הגיעו לגלות את זה. אם אני עצמי נותן את התשובות לשאלות של עצמי, זה סימן שאין תשובה, שאין חוכמה שמתגלית, שאין נבואה וכדומה. כן? ולכן פילוסוף אמיתי הוא בעיקרו אתאיסטי. כן? מכיוון שבהתחלת דחקו הוא שלל את גילוי החוכמה מחוצה לו. כן? הוא נותן את השאלות, את התשובות של שאלות עצמו. כן. אז בהיסטוריה של הפילוסופיה מסבירים שכך זה התחיל. שסוקרטס, כך אומרים, כן? לכל הפחות ביוונית. אז סוקרטס לא היה מלמד משהו לתלמיד, כן? כי זה לא מכבוד התלמידים למסור להם מידע, כן? הם צריכים להבין מעצמם. אצל הפילוסופים, כן? זה רק אסטרטגיה של פדגוג, אבל בכל זאת, כך אומרים, כן? אז הוא היה כמין מיילדת שמולידה את הדעה של התלמיד, אבל התשובה באה מהתלמיד עצמו, ולכן הרב, לפי הפילוסופים, הוא המיילדת של התלמיד, וזה נקרא מיוטיקה ביוונית, כן? אבל אצל היהדות זה ממש ההפך. כן? התלמיד הוא המיילדת של הרב. ולכן כשהתלמיד שומע את התשובה של הרב, הוא קיבל תשובה. כן? ולכן תלמיד זה אותיות מיילדת. זה אותה מהות.
האם ביהדות מדברים על אמת או על התקרבות לאמת?
מדברים על התקרבות לאמת שהיא אמת. ברור. כי מה קורה אצל הפילוסופים? כן. למה לא קוראים את עצמם חכמים? אלא אלו שאוהבים את החוכמה. אתם יודעים את האטימולוגיה של המילה פילוסוף. אוהב חוכמה. כן. הייתה תקופה קודמת שהיו מכנים את עצמם חכמים סופוי, כן, לסאז' כן. ופתאום מבטחים על זה ומכנים את עצמם אוהב את החוכמה. מה קרה? אז אני רוצה להסביר את זה בקצרה. כן. זה דווקא השיעור הראשון שמקבלים תלמידי מעיינות. כן. זה כי כל עוד שהייתה תקופה של הנבואה, אז כל אומה ואומה, זה הנושא שלנו, הייתה מקבלת דרך הנביאים שלה, מה שהם היו יכולים לקבל דרך האישיות שלהם. ומכיוון שהיו חיים בתקופה של התגלות הנבואה, היו מבינים במה שהם היו מדברים. הנבואה נפסקה, ונפסקה בכל העולם כולו, כן? כמו שלמדנו. אז מהר מאוד, הוגי דעות של כל אומה ואומה, בפחד ביוון, לא הבינו מה שהחכמים הקודמים היו מדברים, והיו, השאירו בספרים שלהם, כן? התגובה שלהם הייתה תגובה של אכזבה. מה? זה דבר אלוקים? שטויות, דברים ילדותיים, מיתוס, כן? לא הבינו, זה היה סתום וחתום בשבילם, כן? אז המסקנה שאמרו שזה אף פעם לא הייתה נבואה, זה שקר דתי, פיו מנסונג', כן? זה שקר, זה דברי חכמים שבדו מליבם, והם אמרו ששמעו כל האל, כן? איזה אל שמדבר שטויות, מה שכתוב בספרים שלהם, כן? יש איזה רמז באיזה פסוק של ירמיהו, שכחתי את הדיוק של הספר, של הפסוק. אך שקר נחלו מאבותם. כן? הם הבינו שאך שקר נחלו מאבותם. כן? נראה שזה פרק 13 ככה. אז זה ככה מהר מאוד. כן? מיד, אחרי תקופת החכמים של יוון, במעבר של סוקרטס ואפלטו, ומיד אחר כך, עם אריסטו כבר, אריסטו, כך אומרים, כבר אריסטו לא מתייחס לדברי החכמים שקדמו, כן? כאילו זה שטויות, כן? והוא מחליט, אתה צריך להבין מעצמך, כן? זה מה שקרה. תפסתם את ה... ולכן, מי שיודע מעצמו שהתשובה שהוא משיג זה התשובה שהוא נתן לשאלה של עצמו, אז יודע שאין בזה שום חוכמה, ואין בזה לא חוכמה, כי החוכמה יש, מכל מקום יש חוכמה של השאלות, כן? בשאלות גם כן יש חוכמה של השאלות, אלא אין בזה שום אמונה של אמת, אין בזה שום ודאות. ולכן הפילוסוף נשאר בספק. רק דקה. וכך אומרת המשנה, עשה לך רב והסתלק דווקא מן הספק. כן, כן.
יכול להיות שהוא
התכוון
לשאלה של הרב, שהוא התכוון לרצון לדעת.
תסבירי,
לרצון הזה שקיים. כפי שלמשל עכשיו נמצאים פה אנשים שבאו לשמוע או שמנסים להתקרב יותר, כך יכול להיות שגם הוא דיבר על איזושהי אמת שיש בכל אחד, או רצון לדעת.
זה כבר שתי נושאים נפרדים. רצון לדעת יש בכל אחד, והרצון לדעת הוא אמיתי, הוא נאמן. אבל המושג של אמת שיש בכל אחד, בכל אחד אין אמת, יש שאלות. זהו.
אתה מתכוון
לזה לא, ש... לא, לא. בכל, כן, בכל אחד יש שאיפה לאמת. מה זאת אומרת האמת שיש בכל אחד? יש שאלות בכל אחד, בנושא שלנו. תפס?
מה עם הצלם?
מה זאת אומרת הצלם?
שיש בכל אחד.
נכון. זה כוח, אפשרות, סגולה, לשאול שאלות. ולכן אמרתי, דרך אגב, יש חוכמה של שאלות ויש חוכמה של תשובות. לפי הניסיון שלי, לכל הפחות, הגדלות של הפילוסופיה זה הכוח לשאול שאלות. אבל אין תשובות בפילוסופיה. יש דיוק של השאלות. הפילוסופים מבינים אחד את השני דרך השאלות שלהם. תשובות לא מקבלים. תנו לי דוגמה אחת של תשובה אחת של פילוסופים על איזה נושא שאתם רוצים. דוגמה אחת. זה רק השערות, הנחות, היפותזה, כן? אין תשובות. מכיוון שהם יודעים שהם כל כוחם זה לשאול אמת שאינה מדברת, ולכן משערים איך אפשר לחשוב. זה מה שרציתי להסביר. התשובות שנותנות לעצמם זה רק היפוך השאלות שלהם. אולי אתן דוגמה. כי צריך לגלות כי עולם התורה הוא אחר לגמרי. כל הקריטריונים הם אחרים לגמרי. אי אפשר לערבב עולם הפילוסופיה ועולם התורה. זה צריך להבין באופן ברור, כן? כי אלו שניסו אבל לא הצליחו, זה הצדוקים. הצדוקים לומדים את התורה ממש בשיטה של הפילוסופים. והתוצאה ידועה, כן? תפסתי מה שאני מתכוון. אז אני אתן אולי דוגמה, אבל זה גם כבר נעלם ממני. כן, למשל, אולי ננסה לנסח איזו שאלה פילוסופית. האם לעולם יש בורא או לא? אז איך לשאול את השאלה בלשון התורה? מי ברא את העולם? אז אם כבר אני מסכים לשאול השאלה ככה, מי ברא את העולם, התשובה היא בשאלה, רק אלוהים יכול לברוא את העולם. וזה הרמז במדרש, אם אתם לוקחים את הרצים שאני אכתוב או לא צריך, שאו מרום עיניכם הוא, מי ברא אלה. אם כבר שואלים מי ברא אלה, התשובה היא בשאלה, אלוקים ברא, אותם אותיות. כן. וגם כן ההסברה, תפסתי. לכן לא מסכימים לשאול את השאלה ככה, מכיוון שיודעים שמיד התשובה הבאה מי השאלה. כן. אם יודעים את זה, בשעת קריאת שמע צריך לראות בשמיים אם יש כוכבים, אז שאו מרום עיניכם הוא, שאו מרום עיניכם זה אותיות שמע. כן. הוא מי ברא אלה. ולכן לא שואלים את זה. מי שתופס את העולם בתור בריאה, ממילא יודע שיש בורא. אז אחד מהשניים, הוא הבורא עצמו מתגלה, וזה נבואה, הוא הבורא לא מתגלה מסיבות זו או אחרות, לא מתגלה, ואני נותן תשובות לשאלות שלי. זה ההבדל בין פילוסופיה ויהדות. יהדות זה לימוד שמה שאמרו הנביאים, נביאים זה לא פילוסופיה. טוב, עכשיו יש עוד שאלה? אני לא יודע אם יש לי תשובה.
כן, אני חושבת שאחד מתכוון לידע, והשני מתכוון לידע של אמת.
מה?
אחד מידע לשם הידע, והשני מידע של אמת.
כן, אחד מתכוון למה שאפשר לומר מחשבה. למחשבה, כן? לחשוב מחשבות, למה לא? נכון, הייתי אומר כמו אומנות. ויש אומנות בפילוסופיה, כשהיא מיצוג מעולה, נאמר.
ויש,
נכן, אבל פה אנחנו ודווקא הפילוסופים הגדולים היו כולם הגדולים, מתמטיקאים, כן. וזה נכון, אבל לומר שזה האמת במושגים של התורה, זה בדיחה. ולכן, אני חושב שחשוב לחשוב על זה, שזה ההבדל בין הצדוקים והרושים. ואני חוזר על זה. וזה ההבדל בין עולם הישיבות ועולם האוניברסיטאות כשלומדים יהדות. כשלומדים מתמטיקה, ביולוגיה, זה בסדר. זה התחום של אוניברסיטה, כן? אבל כשלומדים יהדות, פה יש בעיה חמורה ביותר. וזה ההבדל. שם יש צדוקים, פה יש פרושים. ומה ההבדל? אני אתחיל, למדנו את זה פעם, אבל כדאי לחזור. אני אתחיל בהגדרה של הצדוקיות. פתאום יהודי מתעורר בבוקר, כן? הוא מוצא בספרייה שלו מה שהוא קורא בייבל, תנ"ך, כן? ספר, כן? זה איך אומרים? זה עובדה תרבותית, בספרייה שלו יש התנ"ך. אז הוא מתעניין בו, מכיוון ששמע מאביו ומאביו של אביו, שכדאי אולי לראות מה כתוב פה, זה אמונה של עם ישראל. אז הוא לומד את הספר, עם מה? עם מה לומד? עם המחשבה שלו, עם הסובייקטיביות שלו, עם הנפש שלו, כן? עם הבלעם שבו. ולוקח מילונים, כן? ספריות, אנציקלופדיות, והוא מנסה להבין מה כתוב בספר. טוב, עד כאן זה תרבות. אבל הוא מאמין במה שהוא מבין. פה זה כבר עבודה זרה. פה זה כבר כפירה, פה זה כבר סדוקיות, כן. מבינים את זה? טוב. אצל הפרושים זה ממש בהפך. זה הבעיה של כל המחצים באוניברסיטה, כן? אפילו הדתיים, אפילו השומרי מצוות, כן? כי מדובר פה בשיטה, לא באישיות, כן? בשיטה. זה השיטה של הצדוקים, ואתם יודעים שהצדוקים היו מקיימים מצוות, אבל דווקא המצוות של הדתיות האישית, לא הלאומית, כן? הם היו קוראים את זה אולי דתיות שפויה. מבינים למה אני מתכוון? וזאת אומרת שלילה של העיקר, כן? ואצל הפרושים העניין הוא אחר לגמרי. אנחנו מאמינים שזו האמת שהקדוש ברוך הוא גילה לנביאי ישראל, ולומדים כדי לדעת במה מאמינים. זה ההפך לגמרי, כן? ולכן אין מקום לשפה משותפת בין שתי העולמות האלה. זה ברור, ברור לגמרי. תפסים את ה... טוב, יש עוד שאלה?
אני חוזרת לעניין של בלעם. דיברנו על שינויים ועל...
אבל תדעי שלא עזרנו את העניין של בלעם. כן, הוא יושב בקתדראות. טוב, אז תמשיך.
האם בתקופה כזאת, שזה היה ידוע שבלעם היה רשע, האם היה צורך באדם כזה? זאת אומרת, האם לא היה אפשרי לעשות...
סוף סוף נהרג.
לעשות שינוי באדם. כן.
לא, סוף סוף, לא, זה עניין אחר. זה שאלו בגמרא, אני חושב שדווקא פילוסופים רומאים שאלו את זה. אם אתם אומרים שלעבוד כוכבים ומזלות, שמש וירח, זה לא טוב, זה אסור, אז למה הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותם מהעולם? למה ברא אותם? זה מכשול לבני אדם. הם רואים כוחות והם מגלים את האלקות שיש בכוחות האלה, כן? אז למה לתת מכשול לבני אדם? אז החכם, אני חושב שזה רבן גמליאל, אם אני לא טועה, השיב לרומאי הזה, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יחריב את העולם בגלל טיפשים כאלו, כן? זה, האדם נברא בעל בחירה, ועד סוף תהליך של כל ההיסטוריה, עד יום הדין, יש עצמאות של בחירה בעולם. וחוץ מזה, במדרגה יותר עמוקה, או העליונה, זה כמעט אותו דבר, יש משנה שאומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא לכבודו בראו. אנחנו לא תופסים את הכבוד של אותם עובדי עבודה זרה. הם מסוכנים, הם רשעים, אבל אם הקדוש ברוך הוא השאיר אותם בחיים, הוא יודע למה. זה הכבוד שלו, כן? תפסתם את זה. להיות מונותאיסט, כמו שאומרים, זה לא קל. להיות עובד עבודה זרה, זה פשוט מאוד. אני בוחר איזה מין של אליל, כוח מיוחד, כן? ואומר כל השאר זה שקר. אבל אצל היהדות זה בלתי אפשרי. כי אל אחד ברא את הכל. אז בכל יש תועלת.
כן, אבל הוא...
לאט.
האדם הזה יכול להרוס אותי. נכון. הוא יכול להרוס את העם.
נכון. לכן צריך להתגבר. יש לו אחכה, ערך הפעים. אחכה של זמן. עד רגע מסוים. ואולי המפתח של השאלה שלך היא בברכות של יעקב ועשיו, כן? והיה כי תריד ופרק תהו לו מעליך. זאת אומרת, אם יש מספיק זכות בישראל, אין כוח בבלעם. אם אין מספיק זכות בישראל, יש כוח בבלעם. אולי זה קצת מסוכן מה שאני אומר, כן? יש קצת, נכון, יפה, דמורליזציה, כן? אבל... מה? זהו. זה עניין של הספק. כל פעם שהספק נכנס בישראל, עמלק מתגבר. כל פעם שהספק מסתלק מישראל, עמלק נופל. ועכשיו אנחנו ממש במצב דומה. הספק הזה, אולי המצב השתפך קצת. עכשיו זה לא ספק, זה אדישות. אולי זה יותר טוב. אני לא יודע, כן. אולי זה מעבר למשהו אחר. ודווקא, זה ממש האומנות שיש בלשון אולי. מה התפקיד של הרב? זה לתת פסק. אז פסק זה אותיות ספק, אבל בסדר אחר, כן. זאת אומרת, להוציא את הספק. לפסוק. טוב, יש לנו עוד 5 דקות, אבל לאט לאט. כדאי לרגל המלאכה אשר איתי. אז, איפה הגענו? כן. לכך, לא הייתה נבואתו שורה לפני הסוף. לכך לא הייתה נבואתו של משה, רק נבואה ברורה. ואין בירור הנבואה, רק כשבא הנבואה אל הנביא. וזהו הנושא שלנו. רק כשבא הנבואה אל הנביא. לא כשהנבואה באה מן הנביא. מבינים את ההבדל? זה דיוק הלשון של המערב. זה מה שצריך להבין, שמשה היה שומע כל הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שזה ככה, אז זוכרים את השיעור הקודם, קדמה, אז זה לא איתכם. קדמה קריאה לדיבור, זה התחלת פרשת ויקרא, כן? ההבדל בין ויקרא וויקר של בלעם. קדמה קריאה לדיבור. לבלעם לא צריך קריאה, כי הוא היה מחפש, כן? אז לא צריך קריאה, אלא למשה היה צריך קריאה, מכיוון שהנבואה שלו באה במעלה שכזו שהיא באה ממש מבחוץ, ולכן היה צריך קריאה כדי שיכין את עצמו לקבל. זה המושג שקדמה קריאה. ומה אומר רש"י? לשון חיבה. קירוב זה אהבה. כן? אז הקדוש ברוך הוא היה קורא לו משה, משה, בלשון חיבה, ואחר כך היה מדבר איתו. כן? ואף פעם לא היה יודע מי מדבר איתו. כמו שאומר המהר"ל, זאת אומרת באיזה מדרגה הקדוש ברוך הוא היה מתגלה לו. וזה מתחיל בנבואה הראשונה שלו.